לכולם. בעזרת השם אנחנו ממשיכים בתיקון מ"ו, הדף האמצעי למעלה פייטט ובצד עין תף רש. אנחנו עוסקים בפסוק שהוא מאוד 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 מצומצם בתורה, והוא ויצב אדוני אלוהים על האדם. ומתוך הפסוק המצומצם הזה, החתום הזה, הסיקו חז"ל מסקנות מאוד מאוד מרחיקות לכת. ומשם בעצם יצאו כמה וכמה הלכות של איסור שפיכות דמים ועניינים של שפיכת זרע לבטלה. וסיימנו בקטע העוסק במי ש מקיים יחסי אישות בזמן שאשתו במראה שחורה ובכעס, בבחינת לאה דקליפה הנקראת גהנום. וידוע שהכעס של האישה הרבה יותר חזק ומסוכן מהכעס של הגבר. לכן אותה אישה בזמן כזה, במצב נפשי כזה, יכולה ומסוגלת חלילה להרוג את הוולד. וכאן אנחנו ממשיכים בקטע התחתון ומה שכתוב לאמור. כן, אני חוזר על הפסוק. ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור. אז הלאמור הזה, דה גילוי עריות, עוסק בגילוי עריות, בלשון יחיד ערווה, ברבים עריות, וחז"ל מסיקים גם כן באותו מקום במסכת סנהדרין שמדובר בגילוי עריות, ודעת חול זה חול שהוא סוד רחל דקליפה, המביאה לאדם לגילוי עריות. קודם כל דיברנו על הכעס, עכשיו אנחנו עוסקים בגילוי עריות, וגילוי עריות מגיע דווקא מהתחול, והוא קורא לזה בהשתייכות אנושית רחל דקליפה. קודם כל עסקנו בלאה דקליפה, וכאן ברחל דקליפה. לכן מן דזריק טיפה באיתתה, בעציבו ובקטטה. והמסקנה היא שמי שזורק את טיפת הוולד באשתו כשהוא במצב של עצבות וריב, וריב הבאים מן התחול, הפך ממה שצריך לשמש בשמחה ובשלום, התגליית בארייתה, מתגלות ונאחזות בוולד הקליפות הנקראות ערווה. יוצא ממה שקראנו עד כאן, שכל יחס אישי בינו לבינה, מחייב גם שמחה, גם שלמות, גם רוגע, וחלילה לא כעס, וגם לא עצבות. וכשזה בא בכעס ובעצבות, זה כאילו חלילה כותלים את הוולד. וכאן זה כבר גילוי עריות נקרא. כלומר, אחד מגילוי העריות בזוהר הקדוש, זה לשמש בזמן עצבות. אז אתם מבינים שכבר לא מדובר באישה זרה שאסורה לו, או במצבים של נידה. זה כבר מצב נפשי. וגם כן נכלל בגילוי עריות. ובגינדה, ובשביל זה נאמר, ערוות אביך, פירוש ערוות אשת אביך, וערוות אמך, אפילו אינה אשת אביו, לא תגלה. רצונו לומר שאם משמש עם אשתו בעצבות ובריב, יכול להביא את הוולד שיקשל בגילוי עריות, הוא בעצמו, הילד. למה? כי הוא נולד ממצב כזה שאבא ואמא בזמן הייחוד ביניהם היו במצב של ריב וקטטה ועצבות. ולכן חלילה הילד, הילדים נכשלים גם כן, הם בעצמן בבוא הימים בגילוי עריות. ואמר שערווה היא התחול, למד יוד, למד יוד, תו. אותה ערווה, זה בעצם הקליפה של האישה המסולקת מאדם הראשון. גירושה של האישה הראשונה בגלל שלא קיבלה את מרותו של אדם הראשון, הפכה אותה לאותה פלונית. ולכן היא מייללת. כלומר, בוכה, מצטערת. היא נקראת תחול בגוף האדם, או רחל. של הקליפה כמובן, חלילה, כן? יש קומה בקדושה ויש לעומתה, כן, קומה דקליפה. וכאן מדובר ברחל דקליפה, נקראת למד יוד, למד יוד תו. קודם כל עסקנו בלאה דקליפה, שזה הכעס מהתחול. עכשיו אנחנו מדברים מהתחול רחל. מקודם זה לא היה מהתחול, זה היה מהמרה. מרה וכמה, וגם המרה השחורה שהיא לאה דקליפה.
גם בגלל זה את הראשון הוא כתב שהיא.
כן.
ואת זה, זה הוא.
נכון. ביחס אחד לשני, זה גם כן מדרגה של שבא ממנו, או שבא ממנה. ערווה דקולה הם המביאות לבני האדם לכל מיני גילויי עריות. אז שמתם לב ש... עברנו לפסים נפשיים של תכונות נפש או מציאויות, זמנים שבהם האדם, האישה, לא נמצאים במדרגות של שמחה, של שלמות, של רצון, של רוגע, של אהבה. כל זה חלילה הן מוליד לאו דווקא ילדים גשמיים. כשמדובר כאן בילדים, הרי הזוהר הקדוש פנימיות. אז מדובר בתוצאות של מריבות ושל כאילו ילדים, זה כל מה שנולד מהדבר הזה בבית. אמר רבי אלעזר, שואל את אבא שלו, שיעורה דעריות, שיעור יניקת הקליפות הנקראות עריות, עינון באתר ידיע, אם הם במקום ידוע. שואל את אבא שלו, איפה זה המקום הזה של העריות? רוצה לומר, אם יש להם יניקה בספירה אחת יותר מאשר בשאר הספירות. הבן שואל את אבא שלו, באיזה מקום זה ממוקם? או לא, או שכל הספירות שוות בעניין יניקת הקליפות. אז האבא עונה לבן, אמר להשיב לו רבי שמעון, ברי, בני חביבי, יות כבף כאיהו, ארבע אותיות שם הוויה, הם בעצם קומה שלמה של משפחה. היוד הראשונה היא האבא, הה היא האם, הוו היא הבן, והה האחרונה היא הבת. זאת אומרת שיש לנו כאן חילוק של ארבע אותיות שם הוויה, אבא אימא בן ובת, חוכמה בינה תפארת ומלכות. וכשאדם פוגם בכל ארבע אותיות שם הוויה רחמנא ליצלן, אז חלילה מגיע הפגם באחוריים של אותם ארבעה פרצופים, כי מדובר בפרצופים כאן. אבא זה פרצוף, אמא זה פרצוף, בן זה פרצוף, בת זה פרצוף. אני לא מדבר על ספירות פרטיות בלבד. חייב ששם הוויה יהיה בעצם בנוי רק מפרצופים, למרות שמדובר בספירות. למה? כי זה השם הכולל את כל המציאות. ברגע שאני מדבר על שם הוויה, אני מדבר על השם שמהווה כל, שמחיה כל, שורש לכל החיים. אז חייב שהאותיות הבונות את השם הזה תהיינה גם הן פרצופים בפני עצמן. מתי למשל חלילה נפגמות אותן ארבע אותיות במצב של משכב זכר? כן? במצב כזה כל ארבע אותיות שם הוויה חלילה זה פגם גדול בכל ההוויה, כלומר זה מחסל הוויה. עובדה שהחיים לא יוצאים מזה. הייחוד הזה חלילה, אם הוא היה מתפשט בצורה שכוללת חלילה את כל המציאות, העולם כבר לא קיים, אין עולם. זה מסיים את העולם. זה מה שקרה בסדום. כלומר, בכל המצבים האלה, כל העניין הוא לא אהבה כמו שרוצים לשדר, אלא אגו, אהבה עצמית, עונג עצמי. כן? מה?
מה ההבדל בין זה לבין שפיכת זרע לבטלה?
אותו דבר. זה אותו דבר, זה שפיכת זרע לבטלה. ברגע שהכלי הוא לא ראוי, לא נכון, זה שפיכת זרע לבטלה. אבל במשקף זכור יש עוד יותר גרוע, כיוון שיש איסור ממש מהתורה, מדאורייתא. וכאן זה מראה על גם בהוויה כולה. אבל יניקת הקליפות שהיא רק באחוריים של פרצופי הנוקבין, שהם אימה ומלכות, דהיינו הראשונה של השם הוויה היא אימה, והאחרונה של השם הוויה היא המלכות. הוא מבאר עוד בעניין פרצופי האצילות, ואומר, אינון אישה וביתה. רוצה לומר, כשאין ייחוד לזון הגדולים, כמו בימות החול, שאין ייחוד עם זון הגדולים, רק בשבת, הייחוד הזה נעשה, בימות החול אין, אז נקראת המלכות הבת של אמא שלה. אבל כשיש ייחוד זון הגדולים, כמו בשבת, אז הם בבחינת קלה וחמותה. אוקיי? זאת אומרת שיש את החמה ויש את הקלה. הקלה היא המלכות והחמה היא הבינה. כי אז אמא היא אם לזעירנפין, כן? והיא חמה לנוקבה. כי כפום ענפין דאילנה, הכי התקריאו. כפי הייחוד של הענפי האילן, שהם חסד גבורה תפארת דזעירנפין, הנקרא אילן, כך האמא והמלכות נקראות.
מה זה אין וחמה?
אם וחמותה. אמא של זה או החמה של המלכות. זה אותו דבר. כשהאמא היא האמא של זי רנפין, ביחס למלכות היא חמותה. נכון? זון הגדולים זה כשיש זיווג מיוחד בשבת, כלומר זיווג בקומה הרבה יותר עליונה, כיוון שבשבת אנחנו עולים לעולם האצילות. זה אומר שיש שם מוחים בגדלות, ואז כל מה שנעשה בשבת זה הזיווג המשוכלל והיפה ביותר, הגדול ביותר. הוא בעצם במדרגה גדולה מאוד. למשל, מי שמקיים יחסים בשבת ונולדים מזה ילדים, הילדים שנולדים מזיווג כזה, מערב שבת ועוד בחצות הלילה, הוא לאין ארוך בכלל, זה נשמה אחרת מאשר ילד שיצא מייחוד בימות השבוע.
מה קורה בימות השבוע,
בזון, בימות, ביחס לשבת?
מה זה אומר?
זה אומר שזה כמו להיות בחיבור בארמון של המלך או מחוץ לארמון המלך. בשבת נמצאים בארמון המלך. כל מה שעושים בשבת, אכילה, שתייה, ייחוד, כל זה בעצם אצלו, אצילות.
מדרגה
הרבה יותר גבוהה. אז אין חשש לאחיזה של חיצונים שם. כשיוצאים החוצה, חוץ מלשון חציצה, אז כל מי שנמצא בחוץ הוא תוקף, חלילה. ולכן צריך להיזהר מאוד מתי מתחברים ואיך מתחברים. כן, לא לשכוח שחטאו של אדם הראשון היה בדיוק זה. כלומר, הוא לא ימתין לשבת. אם הוא היה ממתין לשבת, לא היינו היום במצב שאנחנו נמצאים בו. בכלל, לא היה את כל התהליך הזה. הכל היה מסתיים מיד, עם ביאת המשיח.
החיבור של זה מה
שמכוונים בחופה? כן, זה מכוונים בחופה, וזה בעצם מדרגה שאנחנו מכוונים במדרגה העליונה, שהקדוש ברוך הוא בעצם מתחבר עם כנסת ישראל. אנחנו אומרים את זה בחוץ, בתפילה. מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. זאת אומרת שאתה כבר לא בחתונה פרטית שלך ושלה. אתה כבר בחתונה קוסמית בין הקדוש ברוך הוא בין כנסת ישראל. זה כבר מדרגה עליונה. כלומר, הפכת להיות בן אדם כללי. בוא נגיד שהנשמה הזאת שיוצאת מהזיווג הזה בשבת, זו נשמה כללית. כלל ישראלית. ונשמה של יום חול זה נשמה יותר פרטית אינדיבידואלית, בהגזמה אגואיסטית. מה קשה? פשוט לכוון על עולם שחי לפי הערכים של הבורא ולא לפי הערכים של הראות האנושית, שהיא בעצם מה שמניע אותה זה תענוגים ושכל אנושי מוגבל. אנשים לא רואים בעולם שלנו, בקומה שלנו, את הנזקים הקוסמיים. זה כאן ועכשיו, הכל אינדיבידואלי, הכל מאוד מוגבל, הכל בקטנות המוחים. ברגע שאתה בעצם לומד את הלימוד הזה, אתה מכוון בלימוד הזה, אתה מבין שיש כאן תוצאות חלילה שהן הרות אסון לכל המציאות כולה, ולא רק למצב הפרטי אינדיבידואלי עכשווי. כן? אז צריך מאוד מאוד להיזהר על פי אילו ערכים אני חי. אם השכל האנושי שלי הוא האמצע של החיים, אז בוודאי שאני הולך ליפול לכל מיני מדרגות. בגלל זה יש לנו תורה. מה זה התורה? זה השכל האלוהי שאומר לנו, הנה, ככה צריך להפעיל את העולם הזה. אם אתה תלך לפי השכל שלך ולא לפי השכל שלי, אז אתה חלילה תלך לעבדון. לכן התורה באה ונותנת לנו, כן, עצות. לכן מצווה בארמית נאמרת עיטה, עיטים, עצה. אני נותן לך עצות של חיים, בזכר עץ, עץ חיים. ואתה חלילה, אם אתה לא אוכל מעץ החיים, אתה תאכל מעץ הדעת, טוב ורע, זה מה שקרה לאדם הראשון, שוב פעם. מה החטא של אדם הראשון? שהוא יצא מהשכל האלוהי ונכנס לשכל של עצמו. כן? המוגבל. ולכן נאמר שהוא אכל מעץ הדעת, טוב ורע. אילו היה אוכל מעץ החיים, כלומר מקשיב ומיישם את הערכים האלוהיים האינסופיים, בוודאי ובוודאי שהוא כבר היה בשבת מטבע הדברים, כי זה שבתי, כי זה גובה של שבת, כי זה מוכין דגדלות, ולא היה שום נזק בעולם החיצוני. כאן הוא נתן בעצם יניקה. ואז היניקה הזאת מולידה תוצאות, והתוצאות האלה מבקשות ודורשות ממי שהביא אותם לעולם. תן לי עוד לאכול. אתה הבאת אותי לעולם עכשיו. זה כמו זרע לבטלה. אותן טיפות של זרע. תמיד דורשות ממי שהוציא את הזרע לבטלה. עכשיו תחיה אותי, אתה הבאת אותי לחיים. אז תמשיך.
איך יכול להיות שבמצב של גן עדן יש אחיזה של טיפות? כי הוא היה בגן עדן. מאיפה בא כל הדבר הזה?
זה מה שאנחנו אומרים. שברגע שאתה נמצא בגן של עדן, זאת אומרת שאתה במדרגה של החוכמה האלוהית, אין את זה. ברגע שאתה יורד במחשבה שלך, יצאת כבר מגן עדן. זה לא מקום, סתם טריטוריה. כל ספר בראשית, ובמיוחד פרשת בראשית, עוסקת בדברים מאוד מאוד פנימיים. אדם הראשון בכלל לא נמצא בעולם הזה. זה מציאות נפשית. ולכן ברגע שאתה יורד מהמציאות שלך, יש לך מעלית פנימית בפנים. כל שנייה בחיים אתה או בקומה של האצילות, או בקומה של עצמך. זה בדיוק העניין. וכל שנייה זאת החלטה. על פי איזו קומה החלטת עכשיו. בוודאי, אני מדבר על כללות המציאויות, החיבורים בחיים שלנו. כן, עכשיו יש לי זיווג ביני ובין הקוס. אתם מבינים שזה לא זיווג שאנשים חושבים. בינינו עכשיו יש ייחוד. זה לא חלילה מה שאנשים חושבים, אבל זה יחס של נותן ומקבל. זה אותו דבר, זה מפרה. אז כל החיבורים האלה, זה תמיד בינו ובינה, כיוון שהמקבלת נקראת אישה או נקבה והנותן נקרא זכר, אבל זה אינטראקטיבי.
זאת אומרת שהיום זה השורש של כל החיבורים? היום בעצם בטובי אב, ובעצם השורש של כל החיבורים שיהיה לך
שבעה הבאה? נכון, נכון, נכון. ולמה זה בטובי אב? כי בעצם זה תתוו. מה זה תתוו? זה כמו י' וה'. רק לא רוצים להגיד יוד ה. הרי תתוו זה יוד ה. נכון? אבל בעברית לא אומרים כדי לא להגיד את שם השם. יוד דלת? יוד ה היה צריך להיות. למה תתוו? אבל עכשיו שאתם מבינים את זה, אתם מבינים שמדובר במוחין דגדלות. כי היוד והה זה שתי אותיות ראשונות, זה מוחין דגדלות, זה אבא ואמא. רק כשיש אבא ואמא, אפשר שיהיו חיבורים אמיתיים. לכן בט"ו באב, מה קרה בהיסטוריה? הותרו והתחתן ביניהם, השבטים. זה אומר דרשני. זה אומר שלפני כן, הם היו במוחין די קטנות, ואז כל חיבור הוא חיבור חיצוני בלבד. וכאן אנחנו כבר ברמה של חיבור אינטימי פנימי. זה לא דבר מעושה, חיצוני. ולכן, בשבת, שאז מתייחדים זון הגדולים, שווים בקומתם, אז המלכות נקראת קלה, היא כבר שלמה, היא בקוליות. לכן היא כולה, כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. למה? כי את כולך, כי את שלמה. אם את לא כולך, אם את לא שלמה, אז את חלקית. חלקי פירושו מוכין דקטנות. מה ההבדל בין קטן לגדול? קטן רואה חלקים. כל רגע החלק שלו שונה. שונה, אוהב, יפה, מכוער. אין לו ראייה כוללת. אני שונא אותו, אני אוהב אותו. גדול יכול להכיל יותר ולהבין שאפילו בדברים שנראים כסותרים יש מציאות. כלומר, אני יכול לא לאהוב את מה שעשית, אבל אותך אני אוהב. במדרגה אחרת, אצל ילד אין את הנואנסים האלה.
בריאה של האדם הראשון לא הייתה בשבת.
לא.
עכשיו, סתם עכשיו.
כל העולם שלנו הוא מוצאי שבת.
אז זהו. אם הבריאה הייתה בשבת,
כן.
אז זה כמו שדיברנו עכשיו, כל
אבל הייחודים. אין בריאה לא, בשבת.
אני מבין. אני רק אומר, הקדוש ברוך הוא ברא את זה ככה.
נכון.
זאת אומרת שאם הוא היה בורא בשבת, כי הייתה אפשרות כזאת, אז לא היינו יוצאים אף פעם.
נכון.
מהאחד הזה.
נכון.
זה אבל... שנבראנו מחוץ לשבת, אז זה מביא אותנו למצב של עץ הדת ולא עץ החיים.
בוודאי, אבל זאת האפשרות. זה כמו תינוק בתוך הבטן ותינוק שיצא. תינוק בתוך הבטן הוא עדיין לא חי. אז האדם שהוא במציאות שבת הוא עדיין לא נולד. לא סופרים לו אפילו את החיים שלו. למה מתחילים לספור את ימי התינוק רק בחוץ? כי זאת המגמה. עכשיו, מה אתה עושה כשאתה בחוץ? לא, זאת הטעות של הדתיות. לגלות את הבפנים בחוץ ולא לחזור פנימה. אם אתה חוזר פנימה, אתה ביטלת את כל המציאות. אז נכון שאנחנו קוראים לזה בלשון לחזור פנימה, אבל המגמה האלוהית היא שהפנים יתגלה לחוץ, וזה נקרא בלשון עממית אמונה. פנים המתגלה לחוץ. אבל אם היית כל הזמן צריך לחזור לתוך הבטן, להיעלם בתוך הבטן של אמא שלך, אז ביטלת את כל המציאות. בסדר? אני אגיד את זה בצורה אחרת. כל האפקט של השבת זה מוצאי שבת. כל הכיף של השבת זה מוצאי שבת. זה הפוך מכל מה שאתם שומעים, כן? כלומר, במוצאי שבת אתה צריך להביא את כל מה שחווית אל העולם בחוץ. אבל אם כל הרעיון שלך זה רק להיכנס לשבת, זה לא זה. אני רוצה שכל העולם שלי בחוץ יהיה יום שכולו שבת. לא בגלל שחזרתי, אלא בגלל שהבאתי את השבת לחוץ.
אתה בעצם בוחן את השבת הזה שכל השבוע הייתה, כאילו אתה צריך לבדוק את השבוע שלך, ואם השבוע שלך היית טוב, היית שלם באיזון בצורה של שפע והשפעה, סימן שהיה
שבת. השבת הייתה ביום ראשון, ביום שני, ביום שלישי, ביום רביעי.
סימן שהצלחת כאילו לקחת משהו מהשבת ולהעביר אותו לשבת.
נכון.
זה לא עונה רק למה האדם נולד בשישי.
זה לא עונה למה האדם נולד בשישי, פשוט כי הוא הכי קרוב למנגנון השבתי הזה. מאוד מאוד קרוב אליו. ואומרים לו בעצם, תביא את זה לחיים שלך. תכניס את זה לחיים שלך. לא אתה תיכנס לשבת, תכניס את השבת בך. זה מה שאני מבקש ממך. כלומר, זה כל כך נגיש, זה כל כך קרוב, זאת המדרגה היחידה שבאת לעשות בעולם הזה. אם היית נולד ביום ראשון, שני, שלישי, היו לך עוד הרבה ימים. אומרים לך פה, תראה, לא רק שנולדת בערב שבת, נולדת גם בזמן שההערה כבר היא ההערה של שבת. לא מבקש ממך הרבה. אני כבר עשיתי, אומר הבורא, את כל העבודה, את רוב העבודה. אני מבקש ממך רק לחתום. בוא תחתום. עשיתי את הכל כבר. כשאתם הולכים לרואה חשבון, אתם לא מבינים בכלל מה הוא עשה. אומר לך פה, תחתום, 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 תחתום. זה בדיוק זה. ממש. באנו בשביל כלום. זמן. והכלום זמן הזה זה 6,000 שנה. זה אותו דבר בחיים שלנו. הייתי אומר את זה בצורה אחרת. האושר שלנו מאוד קרוב אלינו. ואנחנו בעצם בורחים. ובהישג יד, ובמרחק נגיעה. אם לא הקדוש ברוך הוא לא היה עושה לך את זה. זה לא איזה מין עונש שכל פעם שאתה מתקרב ומתרחק ממך. אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא טוב באמת, לא בסתם, לא בכאילו. וזה כל כך קרוב אלינו שאנחנו עיוורים. מגששים באף אלה חלילה. ואנחנו כל הזמן מחפשים פתרונות, איפה בדרך כלל? בחוץ, נכון? אדם שהוא בפניקה, הוא לא ימצא את הפתרון אצלו בפנים. הוא ירוץ ממקום למקום, מרב לרב, מיועץ ליועץ, נכון? מרופא לרופא, הכל בחוץ, תמיד בחוץ. למרות שבאמת באמת, הפתרון והתשובה, הכל אצלך. אבל הפניקה הזאת מונעת ממך מלראות זאת. אז אתה הולך לחפש את הפתרונות החוצה. מה עשית? שום דבר, את ברחת מעצמך. כלומר, הרחקת עוד יותר את הבעיה, ועכשיו יש לך עוד עבודה נוספת.
זה
סקרנות. אדם הראשון נפל בגלל הסקרנות שלו, אולי העצה של הנחש יותר טובה מזאת של הקדוש ברוך הוא. את יודעת מה? אולי הקדוש ברוך הוא היה כמוני, וגם הוא, במקום לשמוע לעצתו, הוא שמע לעצה של הנחש, גילה חיים שלמים, עכשיו משחק אותה אלוהים, הוא לא רוצה שמישהו יהיה כמוהו, אז הוא אומר לי, אתה אל תיגע בזה.
זה לא רק סקרנות,
זה לכן האדם הראשון חטא במה? בעבודה זרה, בגילוי עריות, בשליחות דמים. איך הוא חטא בעבודה זרה? זה אותו, העבודה הזרה. הוא יצא מהעבודה האמיתית לעבודה שהיא זרה לאמת הזאת. זה נקרא עבודת הנחש. למה זה נקרא קליפת הנחש? כי הכל בעיקולים, כמו הנחש. כי צדיק וישר הוא, אבל כל מה שבחוץ זה כבר עיקולים, זה כבר תעתועים, זה כבר נחשיות. אז אם אתה יודע שאתה בעולם של נחשים, אז תהפוך את הנחש למשיח, זה מה שרוצים, זה אותה גמטריה, זה אותו משקל. הנחש לא צריך להיעלם מן העולם, אני צריך לרכב עליו. זהו. ברגע שאני רוכב על הנחש, הפכתי את עצמי ואת כל המנגנון למשיחי. אפילו באופן פרטי. אני יכול לגעת במשיח אם אני רוכב על נחש, אני ורוכב על חמור. אז כל הבניין כאן הוא בניין מאוד מאוד עדין, וצריך להבין אותו. כמובן לא להישאר ברובד החיצוני, כי אם אנחנו לומדים זוהר ונשארים גם בחיצוניות של הזוהר, אז אף פעם לא עשינו כלום. אז באמת שאפשר להסתכל על הזוהר כמו כל מיני סיפורים, אבל גם הזוהר דורש עומק, כי זה מוחים. שוב פעם, בלימוד שלנו, בתורה, אם אתה לא מעמיק בלימוד, אתה עושה בדיוק את אותה טעות, אתה נשאר בחוץ, אתה תמיד בחוץ. וכאן אנחנו מנסים בסייעתא דשמיא, עם כל הענווה הנדרשת, לראות איפה הפתרונות הפנימיים שהקב' כבר נותן לנו אותם לפני שאנחנו בעולם חיצוני. הרי מאיפה יצא העולם הזה? משבת. כל העולם שלנו זה מוצא שבת אחד גדול, נכון? לפני העולם הזה, לפני יום אחד, יום שני, יום שלישי, מה יש לפני יום אחד? שבת. ואחרי הכל מה יהיה? שבת. אז אנחנו אצלנו בתעתועים כאילו זה במערכת של זמן, אבל זה לא נכון. זה כאילו השורש השבתי הוא גם התוצאה שבסוף זה שבת, זה הכל אחד למעלה מן הזמן. רק שבאמצע נפלת לתוך מערכת זמנית. אני אגיד את זה בצורה אחרת. במוח שלך הפנימי, ההחלטה שלך היא שבתית. ברגע שזה יוצא החוצה, זה כבר הופך לחולין. כן, תחשוב עכשיו שאתה בכותל. הנה, מיד ראית. זה לא לוקח זמן. תלך עכשיו פיזית לכותל, ייקח לך 3/4 שעה. חצי שעה, צוריאל רבע. כל ובחדו סעדו. כן. אבל, כן?
הנחש, זה לא חייב להיות מנגנון שחיצוני. כי בסופו של דבר, אדם הראשון, לא היה לו מודל חיקוי של עוד אדם אחר, נכון? הוא היה לבדו. והנחש, אנחנו יודעים שזה...
מה זה חיצוני לך?
זאת אומרת שהנחש זה ספק או...
לא,
או,
לא.
או משהו שיש לי בי ש... 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 זאת החלטה לא נכונה שלי.
אבל מה זה? זה כבר... זה החיצוני שבך.
החלטה לא, לא נכונה.
לא צריך מודל חיצוני. הגוף שלך
okay.
זה הנחש של מיכאל. הנשמה שלך זה האדם. הגוף שלך זה הנחש. זאת אומרת שזה החלק החיצוני שלך.
זה העולם שלי וזה המוצא שבת.
שלך.
לא רק שלי, גם שלו.
של מי שלו?
של הקדוש ברוך הוא.
אצלו אין שום שינוי.
לא, אבל רגע.
אין מוצא שבת אצלו.
בריאת העולם אמרנו שזה חוץ לאלף. זאת אומרת, זה חוץ ל...
מבחינתנו, לא מבחינתו הוא. אין אצלו שינוי, אין אצלו שינוי, כי אם אמרת זמן, אמרת שינוי, זה אותו דבר. אין אצלו שינוי. אני י' כ' ו' כ' לא שניתי. אין זמן אצלי. כל מה שאתה עכשיו מנסה להבין, זה רק במונחים שלך, כי אתה נמצא בעולם של זמן.
זה רק מונחים שלי, זה התורה מתחילה בזה.
אבל היא מדברת לשון של בני אדם, לא לשון של הקדוש ברוך הוא ברובד שלו. זה רק מה שהוא...
והוא מדבר איתי בלשון
הזה. בדיוק, בלשון שלך.
והוא מדבר איתי.
בסדר, אבל מה הוא אומר לך? אצלך, במונחים שלך, 1, 2, 3. זה רק במונחים שלך. אז מה אני מבקש ממך? להפוך את החלק החיצוני שלך, שנקרא גוף, או נקרא אישה, אותו דבר, אשתו כגופו, שתחיה לפי הערכים הפנימיים שלי, שזה החלק הנשמתי. חלק אלוהה ממעל. כאילו, כמו האישה שמתנגדת לגבר.
הם כן לומדים את התורה.
אלא אם כן, הם לומדים איך
לשנות
את הזוגיות הזאת, ולחיות בהרמוניה. ואז הגוף כבר לא מתנגד לאישה. ואנחנו עכשיו מנסים בדור שלנו לראות את החוכמה הפנימית הגנוזה איפה? בגוף. זה בדיוק העניין. בנשמה זה ודאי, אין מה לחפש. אבל בוא נראה את החוכבה שלך מוצא את אותה פנימיות בחיצוניות. ברגע שאתה לא יכול לעשות את זה, אז הנחש, איפה הוא תוקף? את האישה, כי זו אותה מדרגה. הוא לא ילך לתקוף את אדם, הוא תוקף את חווה, את החוויה. למה הנחש לא הלך אצל אדם הראשון? כי זה נשמה, אין אחיזה שם. אז הוא הולך אצל חווה שהיא הגוף. ולכן אם היא נופלת לתוך החוויה, חיוויה בארמית זה נחש, אז היא הפכה להיות נחשית.
ולא יש אחיזה אצלו.
לא, הוא יש לו אחיזה בה. ולכן האישה יותר קרובה לכל המנגנון הזה של נחש. דרך המחזור שלה, דרך הדמים, דרך כל השינויי מזג של עליות וירידות וכעסים ועצבים וכל הדברים האלה. זה פחות אצל הגבר מאשר אצל האישה. וגם אצל הגבר זה קיים כשהצד הנשי שלו מפותח יותר וכו' וכו' וכו'.
השיחות של האחרונה שלו קשורה
עכשיו. לא, זה בסדר.
יום אחד.
ולא יום ראשון.
עכשיו איך זה מסתדר לנו עם שבת, שזה יום של האחד.
נכון. אז יש האחד ויש אחד. ראיתי חתול אחד. מה זה אומר? שזה החתול היחיד? לא. ואי ערב, ואי בוקר, לא כתוב יום האחד. יום אחד. משה קיבל תורה מסיני. לא כתוב קיבל התורה. לא קיבל התורה, אי אפשר לקבל התורה. אם משה היה מקבל התורה, הוא היה הופך להיות הקדוש ברוך הוא.
זה שהוא נבדל משבת, כאילו זה אחד. לא, הכוונה, טוב, קשה. אז יום השם רוצה להגיד. האחד זה שבת.
האחד
זה שבת.
זה כל המנגנון הנשמתי, האלוהי, השבתי, היוספי, לא יודע מה. תקרא לו איך שאתה רוצה. זה האחד. האחד איננו. קשה לנו לראות אותו. אכן, אתה אל מסתתר. אבל אחד, אני יודע.
למחרת היה אמור להיות גם האחד, אבל הוא היה רק אחד.
אתה לא אומר בשיר, האחד, אני יודע, אוי ואבוי, היינו זורקים אותך מהשולחן. אף אחד לא יודע על האחד. אחד אני יודע. אז לפי הערכים שלך, אלוהינו, אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ, מה שאני יכול לתפוס. אתה בכלל לא מזכיר את שם הוויה. אלוהינו, אלוהים. אם היית אומר, האחד אני יודע, היית צריך להגיד, האחד י' כ' ו' כ'. אבל מה אתה תופס מהאחד? אחד. לצורך העניין שם אלוהים, שנכנס בתוך איך שאתה מקבל אותו לפי הפריזמה שלך. אתם איתי? אוקיי. דברים דקים, אבל שצריך מדי פעם לחדד.
אז למה השישי זה
מקבלי? כי יש רק אחד. איזה? השישי בסיוון. לכן חכמים דורשים את זה בגמרא. לא מדברים על יום שישי בשבוע. יום השישי, היתרה, למה לך? כן? שבת פיחת. השישי הידוע, ישנו רק אחד, שישי בסיוון.
מה הסיבה שהחילו אשכנזים לא אומרים את זה?
מה זאת אומרת הם לא אומרים את זה?
לא אומרים יום השישי.
אז מה הם אומרים?
הם אומרים יום שישי.
לא, אני לא מדבר בזה, אני מדבר על הפסוק עצמו. מה, יש להם הוצאה אחרת?
בפסוק עצמו כתוב יום.
נו, אז מה, זה אותה הוצאה.
לא, אבל ביום, סליחה.
יום שישי.
אני חדד את השאלה שלי. בשירה של היום שאנחנו אומרים שיר של אלבילים היו עוברים בבית המקדש, אז לכן אשכנזים לא אומרים יום השישי. כן, יום השישי. זאת השאלה
שלי. זאת שאלה אחרת עכשיו. זאת אומרת שהם לא מדברים עכשיו על שישי בסיוון, אלא יום שישי של כל שבוע. ואכן הם צודקים. נכון, כי אנחנו כאילו כשאתה אומר יום השישי, אתה כל הזמן מתכוון לא ליום השישי בשבוע, אלא למתן תורה. שדרך אגב לא היה בכלל ביום שישי, הוא היה בשבת. ולכן הוא ה. הבנת? השישי. כי הוא חייב להיות ה. כשאתה אומר ה זה אחד. וזה לכן חייב להיות בשבת. בסדר? אבל יש להם אותה הוצאה. כשהם קוראים את הפסוק, הם כולם אומרים יום השישי. וכשכן מכוונים על מתן תורה, אז אומרים את זה גם האשכנזים. יום השישי, ויחולו השמיים והארץ, וכל צבע. זה אותו יום השישי הידוע, בה הידיעה. בסדר? אז לכן, בימות החול, הענפים של האילן מתפרשים לעלה באילנה. ענפי האילן שהם החסד, הגבורה, שזה אירנטים, נפרדים, כן? מתחילים להתפרס.
נתפרש.
או להתפרש. זה אותו דבר. כאן הוא כתב נפרדים, אז זה לא נכון. כן. התרגום הוא לא נכון. אין הפרדה כזאת.
לא, כאילו פורשים.
דרך אגב, אם היינו מבקשים הבדלה, זה יהיה יותר נגיש בין איש ואישה או אפילו בקונצרטים. בהופעות. ברגע שאתה מוציא את המילה הפרדה, זה כואב. אז הנשמה החילונית קשה לה. אם היית אומר אני רוצה להבדיל, אני לא מפריד חלילה. בסדר, להבדיל זה בסדר. כן, זאת הבעיה, אתם מבינים כמה, וזה נותן לי עבודה. זה נותן לי להבין למה חוסר הדיוק שלי במינוחים יכול להשפיע כל כך הרבה דברים. אנחנו מפרידים, התורה שלנו אמרה לנו להפריד בין גברים לנשים. אוי ואבוי, איפה יש לך הוצאה כזאת בתורה?
קרוב לבערות.
כן. אם אתה רוצה להגיד יש הבדלה ויש הבדל בין המינים, יש הבדל בין הימים, יש הבדל בין העמים, זה משהו אחר לגמרי. אני לא אמרתי שאני צריך להפריד. הפרדה זה מוות. אלמה דה פירודה. צודק החילוני שהוא צועק. הוא אומר, רגע, רגע, אמרת מילה פה, זה הורס לי את כל המנגנון. תחזור בך. מה?
המילה שצריכה להיות מתבדלים.
הוא מביא אבל פסוק לזה.
כן, אבל יש הפרדה פה זה בהכנפיים, בזיבור ובכנפיים צמודות
החדשתיים. כן, כן, כן. זה נקרא פורס כנפיים, מתפרשין גם כן, אותו דבר. מה זה פירוש?
פירוש? זה פיתוח.
זה לפרוס.
פירוס כנפיים.
לפרוס את כל הרעיון. אז אתה מביא לו פירוש בעצם. זה אותו דבר. עכשיו, פה אומר זה רמפין, מתפרדים למעלה מחסד וגבורה של הנוקבה. מה קורה עכשיו אם הם באמת מתפרדים? לא, הם לא חיים. פשוט מאוד. הם מתים בעצמם. אבל אם זה זרוע של, אז זה נשאר חי. אתה ראית פעם עלה נפרד מהעץ? הוא מת. הוא מתייבש. כי היא עומדת מהחזה שלו ולמטה, וכן פניהם אינם זה כנגד זה, ואינם מתחברים אלא בקו אמצעי. אז יש להם חיבור, אבל בקו אמצעי. אם לא, אז הם חלילה, כאן זה מוות. כמה דאוקמוהו, כמו שפרשו החברים על הפסוק, ופניהם וכנפיהם פירודות מלמעלה. אז מה זה פירודות פה? הנה פסוק, פירודות מלמעלה.
משתנפרת, שהוא גם זה
וגם זה? מה?
או לא זה ולא
זה. איך יכול להיות פירודות מלמעלה?
יש עוד שזיבור, זה ממש מחוברות. הכנפיים ששתיה בקרבה מחוברות. אין זיבור, זה...
הם לא רואים עליו, רק
עוד... אז מה הם?
הוא גם, יש פה עוד דיוק של פניהם וכנפיהם.
נכון.
יש פה גם פנים שהן פרודות, וגם כנפיים פרודות.
נכון.
אז זה מאפשר לכל אחד להיות מציאות בפני עצמה, למרות שהם בחיבור בחלק היותר תחתון.
אוקיי.
אז הפנים והכנפיים, בסדר, הן פרודות. זה רק מלמעלה.
אז פניהם של זון, וכנפיהם, שהם החסד והגבורות של זון, הן פרודות אלו מאלו מלמעלה. החלק התחתון מחובר.
עדיין יש פה פרודות.
כן. לא, לא התגברנו על הבעיה. אה? שם זה פרט. כי יש אלמה דה פירודה ויש אלמה דה פירוטה. שזה דרך אגב הולך ביחד. כי ברגע שאתה נפרד, אתה כבר הופך להיות פרטי. וכל החטאים נמצאים רק בפרט. אז באמת למה יש פרודות? כן, הייתי דורש בעברית פרודות ולא נפרדות. כן, שזה לא אותה קונוטציה. זה נראה כאילו... כל אחד יש לו מציאות בפני עצמו כדי להשתכלל ולבנות את החלק שלו, אבל לא נפרד. אין הפרדה, יש פירוד. צריך לבנות את המילה פירוד בעברית כדי לדעת מה, מה זה אומר מבפנים. כן, זה צריך לעבוד על המילה הזאת.
פרד.
זאת השם.
פיורד.
פרד.
פיורד.
פרד זה חלק ממציאות שלמה. חסר את מה שמשלים. את הסוד, את הססם, פרדס.
דיונים.
פריה וריביה זה בהפרדה. מה זה אומר? איך את רואה פריה וריביה בהפרדה? לא הבנתי. טוב. ועליהן יתמר, עליהן נאמר, ולא יגלה כנף אביב. פירוש שלא יגרום גלות לשכינה, הנקראת כנף, לזעיר אנפין, שהוא אביב שבשמיים. ואמר ואינון מתייחדים לתתא, זון הם מתייחדים בחול, רק למטה מן החזה. למה? כי זה חיבור חיצוני. כשאתה מקיים יחסים רק לתאווה מינית, אז למטה מן החזה. נכון? אין אהבה, אין רגש, אין רצון בכלל, אין נשיקה, אין כלום. דהיינו יסוד, זה אירנפין, ביסוד דמלכות, זה מה שמעניין. זה החלק החיצוני של ימות החול. צריך לראות באמת מה...
כן, איך... כי זה מתחבר למטה, אבל זה כן. נפרד מלמעלה.
יפה, אז...
אין בזה מוכרים.
אז זה בדיוק לא. העניין של הנפרד או של הפרוד. הפרוד הוא בעצם מלמעלה, והחיבור במחאות נעשה רק למטה, זאת אומרת, זה לא חיבור שלם. ואז נקרא מלכות ביתה של אמא, לפי שאין ייחוד גמור. אם קר לכם, אתם יכולים להפסיק את ה... מה? הרעש מפריע לכם?
לא, לענות אותו ללמעלה. אתה אומר שקלה וחמתה החיבור יוצא מאשר עם הרבת?
לא, להפך, אין ייחוד גמור. שהקלה והחמה הם לא שייכות. אחת השורש של זה ואחת אשתו. למשל, מצרים היא החמה של ארץ ישראל. הן גרות לא רחוק. ועם ישראל יצא ממצרים, יצא מהאימא שלו, ונכנס לארץ ישראל, זה חמתה. על אפה ועל חמתה של מצרים הוא התחתן עם אשתו.
זה שצילה מרובם החמתה.
אז מי זה צילה? צילה זה אשתו.
צילה.
צריכה להיות יותר מרובה מחמתה. אז הסוכה קשרה. וסוכה זה ארץ ישראל. הדלת והמם
זה מקביל, נכון?
דלת ומם זה מקביל ביחידות ובעשרות. כן.
זה מוות.
נכון. בוודאי. אלמא דפירודה זה מוות. מה קורה במוות? הנשמה נפרדת, נפרדת מהגוף.
הרב, כשהאימא לא משחררת את הבן להתחתן, זה קצת גם לא תקין. כאילו, האימא צריכה לשמוע...
זה לא תקין, כשהאימא לא רוצה לשחרר
את הילד, בשעה טובה הוא קיבל אישה.
מתי האימא לא רוצה לשחרר את הילד? כשהילד לא בטוח במה שהוא עושה. פשוט לא. אז הגלות לא משחררת את יהודיה, בגלל שהיהודים לא כל כך רוצים לעלות. פשוט לא. זאת הבעיה. אם אתה רוצה לעלות לארץ ישראל, זאת אומרת, אם אתה רוצה להתחתן עם אשתך ולהיות בוגר, אז אמא שלך תעזוב אותך באיזשהו שלב. אבל אם אתה כל הזמן קשור אליה, היא לא תעזוב אותך, כי היא רואה שאתה באמת קשור אליה.
שלא מתאים לך לאישה.
נכון. ואם אתה כל הזמן מחפש את אמא שלך באישה, אתה לא תוכל להתחתן באמת. מי שמחפש את צרפת בארץ, אז הוא לא יכול להיות פה. קשה לו. כל הזמן יתחיל להתלונן, ופה זה לא כמו שהיה בפריז, ושם זה לא כמו שאכלנו שם, וזה, ואותו דבר אצל האמריקאי, ואותו דבר אצל הספרדי. ברגע שאתה משנה.
האמת היא שצריך שיתחלף הדור, כי זה לא...
אתה יכול לרקוד סלסה.
בצהל תימני.
תמיד צריך לדאוג על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. זהו. ואז יש הוויה. והיו זה לשון הוויה. הוויה זה בשר אחד. יש עוד שאלות? נשמה. נשמה. בסדר? איש וביתו, נשמה וגוף. אז זאת המדרגה הגדולה. אין הרבה אנשים. במקום שאין אנשים, אתה תשתדל להיות איש. כלומר, חסר נשמה במקום הזה. מה?
אדם זה עוד מעל איש.
כן. אתם קרואים אדם, זה כבר לשון כלל. איש זה עדיין פרטי, אדם זה כבר כלל ישראל.
מה, מרדכי היה פרטי?
כן, גלות. איש יהודי היה בשושן הבירה, זה גלות. מה אתה רוצה? איך אתה יכול להיות בן אדם? כן? חזון העצמות היבשות, כן? כדי להיות, לראות את המצב הזה של... איך כתוב שם? והתחברו איש אל אחיו. בעצמות. עצם אל עצם, איש אל אחיו. זאת אומרת, זה התנאי כדי לחזור לכלל. בעניין מה שאמר שלמטה, ביסוד דזירנפין, הספירות מחוברות יחד, ולמעלה הם פרודות, מביא דוגמה כאין זה, ואומר כגון לולב, דאי הוא אגודה חדה לטעתה, בכל אילן מינין דהדס וערבה, כמו הלולב, שהוא סוד היסוד. איפה אנחנו מחברים את הלולב עם יחד שאר המינים? למטה. רק בחלק התחתון, בחלק של היסוד של הלולב. ממש. והוא באגודה אחת למטה, בכל אלו המינים של הדס וערבה. הוא מפרש בעינון תלת הדסים, שהם שלושה הדסים כנגד חסד גבורה תפארת. כן, זה על פי קבלה. למשל אצל התימנים שמים עץ שלם. כן? לפי הקבלה שלושה הדסים, ששלושתם משולשים, שלוש כפול שלוש. וטרן ערבות, ורק שתי ערבות, כנגד נצח והוד, ולא עץ שלם של ערבה. וכל אלו אגודים וקשורים יחד עם היסוד שהוא הקו האמצעי העולה עד הדעת. לכן הוא גבוה מכל שאר המינים. כלומר, הלולב צריך להיות גבוה משאר המינים. אם אתה לא רואה אותו, יש לי לפעמים לולבים כאלה קטנים.
טוב, יש מידה.
וכל ההסביע מסביב, זה לא קשה. אלא אם כן הוא עובר אותה.
אז עד כאן בנינו בניין של עד הדעת. אין עוד
לא
נגענו באים עבירה.
לא. בינתיים הוא מדבר להפך. על עצם העובדה שהחיבור לא נעשה אלא ביסוד למטה.
כן.
למעלה הם בפירוד.
של הלולב כאילו?
שבוודאי. המינים לא נוגעים בלולב למעלה.
בסדר, אבל הוא זה שמביא את הנגיעה בדעת.
לא, לא. הוא בעצמו.